Hola, bienvenidos a un nuevo programa.
Shalom, ברוכים הבאים לתוכנית חדשה של העולם. הפעם נדבר עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, קבל נושא מאוד מעניין, שזה דבקות עם הבורא. דוקטור לייטמן, תודה שאתה כאן איתנו.
אני גם כן מאוד שמח. תודה שיש לנו את השיחה הזאת. בבקשה, לשירותך.
Muchísimas gracias, Dr. Lightman. Hoy queremos
hablar acerca del concepto dvekut. Hoy אנחנו רוצים לדבר על המושג דבקות,
el cual es muy elevado y profundo.
שזה מושג מאוד גבוה ועמוק ברוחניות. והנושא הזה או המושג הזה נתן מקום להרבה מאוד פירושים, אז אנחנו רוצים לברר את זה איתך, אז כדי שניכנס לעומק לנושא, מה המשמעות של דבקות על פי חוכמת הקבלה?
מילת הדבקות זה ממילה דבק, דבוק, להידבק וכן הלאה. זאת אומרת שזה אומר שיש שני דברים שונים, אפילו יכול להיות זרים זה לזה, יכול להיות שהפוכים זה לזה, שהם מגיעו למצב שהם דבוקים זה בזה. משהו מחבר אותם. ולכן דבקות היא גם כן מצב, וגם כן דורש שאנחנו נחקור למה שני דברים שהיו שונים, אולי רחוקים, אולי הפוכים, זה אל זה, ופתאום הגיעו למצב שהם התחברו, התקרבו ואחר כך התחברו, ועד כדי כך שהם דבוקים, שיש ביניהם כמו דבק. מה הדבק שביניהם? יש הרבה שאלות, אבל דבקות היא מאוד חשובה. מצב של הדבקות אומר לנו שיכולים להיות דברים שונים לפי איכותם, לפי כוונתם, לפי הטבע שלהם, לפי המקור מאיפה שכל אחד מהם נולד והתפתח, ובכל זאת במשך ההתפתחות שלהם הם הגיעו למצב שנעשו דבוקים. מה המצב של הדבקות דורש מהם? הוא דורש שיהיה ביניהם השתוות, אז הם יהיו דבוקים. או שהם נמצאים בהשתוות בגלל ש בגלל שיש משהו ביניהם שמחבר זה עם זה. זאת אומרת שיכול להיות דבוק לצד אחד ולהיות דבוק לצד השני, ואז עושה קשר ביניהם דרך השלישי הזה שמחבר אותם כדבק. ויכול להיות שהדבקות הם בעצמם משיגים על ידי שכל אחד מהם או אחד מהם מקבל איזשהו תכונות לשני כאלו קרובות, שהם נעשים לפי ההשתוות התכונות דבוקים.
En programas anteriores,
מתוכניות קודמות, אנחנו דיברנו על נושא שהיה מאוד מאוד פופולרי בערוץ. דיברנו על המלאכים שהם כוחות שאין להם חופש בחירה, ושלאדם כן יש חופש בחירה, ושדרך האפשרות הזאת הוא יכול להידבק לבורא. אז מה זה אומר הדבקות של הבורא בחיפוש הרוחני שלו?
כאן אנחנו באמת מיד קופצים למים עמוקים. כי אנחנו, בני אדם, נמצאים בגובה, בטופ של האבולוציה על פני כדור הארץ, שיש כאן דומם, צומח, חי, ובני אדם, דרגת המדבר. ולפי ההתפתחות הזאת, אנחנו נמצאים בגובה בגלל האגו שלנו, שהוא הגדול ביותר, הגרוע ביותר, מכל היתר הדרגות שתחתנו. זאת אומרת, ארבע דרגות האלה, דומם, צומח, חי, מדבר, אנחנו גדולים, גבוהים, מפני שאנחנו בעצם הכי גרועים, שהאגו שלנו הוא מאוד מאוד גרוע. עד כדי כך שכל החיים שלנו אנחנו רק צריכים להכיל את האגו שלנו שבכל אחד ואחד, לתת לו לאכול, לתת לו להיות שבע, למלות אותו כמה שאפשר. כאילו שבכל אחד מאיתנו יש בפנים איזה חיה שנקראת אגו, ואנחנו צריכים כל הזמן לתת לה מילוי. המילוי זה תענוגים, שהחיה הזאת תרגיש שהיא נהנית. ואם היא לא נהנית, אז היא אוכלת אותנו מבפנים. ואז אנחנו מרגישים את עצמנו בחיים שלנו מאוד אומללים. לכן כל החיים שלנו בעצם אנחנו ממלאים אותם רק בדאגה איך להכיל את החיה הזאת שלנו שחיה בפנים בתוכנו, שנקראת אגו. רצון לקבל. ובזה אנחנו לגמרי לגמרי הפוכים מכוח הטבע הכללי, שהוא רצון להשפיע, רצון לתת, לאהוב. אנחנו אוהבים את עצמנו, ורק לשם אהבה עצמית אנחנו חיים. רק כדי למלות את האהבה שלנו, אהבה עצמית. והטבע כולו, הוא פועל בצורה הפוכה. הפוכה. שכולו רוצה לתת, להשפיע, לענות לזולת וכן הלאה. לכן יש בינינו להטבע הכללי שנקראת אלוקים, כוח עליון, יש הבדל עצום, זאת אומרת פער אינסופי. אנחנו הפוכים מהטבע הפוכים מהטבע הכללי שנקרא אלוקים בגימטריה הטבע, וזו הבעיה שלנו, שכל החיים שלנו אנחנו בעצם חיים אך ורק כדי להכיל את האגו שלנו, עד שהוא מת, ואנחנו מתים. אם אנחנו יכולים לצאת מהחיה הזאת, או להוציא אותה מתוכנו, אז אנחנו היינו יכולים להגיע לחיים נצחיים, שלמים. לכן כל החיים שלנו זה בעצם מאבק איך למלות את האגו שלנו כך שהוא לא כל כך הטריד אותנו, שיהיה מרוצה, ואיך אנחנו יכולים להסתדר עמו. כן.
¿Qué relación tiene entonces el
ma kesher az con el ego y ma advekut im bore?
Im anachnu nafsik obektsat natkhil latet pachot mezunot le'ego shelanu. אז אנחנו יכולים להגיע למצב שיהיה לנו קצת יותר כוח, שכל, רגש, לתת לזולת, להכיל את הזולת, מה שנקרא. ואז לפי זה אנחנו נתעלה מעל החיים גשמיים שלנו, מעל החיות שלנו הגשמית, ונתחיל לראות את העולם שלנו מאיזה גובה. כמו שנגיד, עומדים על איזה הר גבוה, ומסתכלים על עצמנו, ממש על כל האנושות שחיה שם, ליד ההר. ונראה עד כמה שכל האנושות היא עסוקה רק שכל אחד ואחד כל הזמן, כל הזמן עוסק בזה שהוא נותן לאגו שלו שחי בפנים, וזה איזה מזיק כזה גדול שנמצא בפנים, שהוא אוכל, אוכל אותנו. אז כדי שלא יאכל אותנו, אנחנו צריכים לתת לו אוכל מבפנים, מבחוץ, לתוכו. ואנחנו עסוקים בזה, רק בזה כל החיים.
זאת אומרת שמה שבסופו של דבר מפריע בין האדם והבורא זה האגו. זה מה שמפריע לדבקות.
כן, זה מפריד בינינו. אם הייתי לא חושב על עצמי ואיך למלות, זאת אומרת, את האגו הזה שלי, אלא הייתי מתייחס ממני החוצה לאחרים, לכוח עליון, לבורא, אז ודאי שהייתי מרגיש את עצמי בצורה אחרת, הייתי רואה, מרגיש, כל החושים שלי היו עובדים מחוץ לי, להשפעה. הייתי מרגיש עולם שנמצא מחוץ לי, ככה אני כל הזמן נמצא בתוכי בלבד.
בעל הסולם,
בעל הסולם,
במאמר
לסיום הזוהר, מדבר על מאמר שגם כתוב בתלמוד, שכתוב כך, ואיך אפשר להידבק בו, הלא אש אוכלהו. והם ענו, ידבקו למידותיו. כפי שהוא רחום, גם אתה רחום. כפי שהוא
sean compasivos.
רחמן, גם אתם תהיו רחמנים.
¿Cómo el hombre puede adherirse?
איך האדם יכול להידבק? התחלנו לדבר על זה, אבל כדי להעמיק על הנקודה הזאת, איך האדם יכול להידבק לבורא, אם הוא נמצא במצב מנוגד אליו? הבורא הוא רצון לקבל, האדם הוא רצון לקבל, והבורא הוא רצון להשפיע. איך אפשר לחבר את שתי התכונות ההפוכות?
אנחנו יכולים להגיע לזה אם אנחנו עובדים על עצמנו, שאנחנו מתעלים מעל האגו שלנו, לא רוצים או פחות רוצים או כמה שמסוגלים להגביל את החיה הזאת פנימית שכל הזמן אוכלת אותנו כמו איזה סרטן. ואנחנו אם כך מגיעים למצב שיש לנו זמן, כוח ורצון להוציא משהו החוצה, או למען הזולת, או לבורא, או לשניהם. וכל זה אנחנו יכולים לבצע. יש כוחות וישנה שיטה שנקראת חוכמת הקבלה, איך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חיים לא רק לעצמנו, כמו שעכשיו, לחיים הבימיים שלנו, בדרגת חי, אלא איך אנחנו נתחיל להוציא מאיתנו כוחות החוצה לטובת האנושות, לטובת הבורא, שזה בעצם אותו דבר. ואז אנחנו מגיעים לדרגת המדבר, לדרגת האדם שהוא דומה לבורא. ואם אנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו נמצאים בדרגת חי, כמו שכל דומם צומח וחי. ולכן בחיים שלנו, בעולם שלנו, אין כזה דבר מדבר, בני אדם, מין המדבר. זה משהו שהוא רוחני וצומח מאיתנו, מתי שאנחנו מפסיקים להכיל את האגו שלנו, ויכולים לעשות פעולות שזה ההפוך מהטבע שלנו.
Entonces las condiciones necesarias
התנאים הכרחיים כדי להשיג את התכונות האלה שהן דומות אליו. אפשר להשיג את זה אך ורק דרך חוכמת הקבלה ואת הלימוד של חוכמת הקבלה?
כן, זה שיטה פרקטית שהיא עוזרת לנו לקיים את עצמנו בצורה כזאת שאנחנו מעוררים את הכוחות האלה שהם נמצאים בנו אבל הם רדומים, ואז אנחנו מוצאים אותם החוצה, כוחות ההשפעה, כוחות האהבה, כוחות החיבור, וכך אנחנו מתחילים להתקרב זה אל זה, ודרך אהבת הבריות, מה שנקרא, מתקרבים לאהבת הבורא. זאת אומרת, מתחילים להרגיש כוח העליון שהוא נמצא אחרי האנשים, שאם אנחנו רוצים להתייחס אליהם באהבה, אז אנחנו גם כן מתחילים להרגיש שהבורא נמצא אחריהם.
Tal como está escrito en Jeremías,
כפי שכתוב בירמיה, בספר של הנביא ירמיה, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. מה זה אומר להכיר את הבורא? לדעת אותו.
להכיר את הבורא, לדעת אותו, זה נקרא שאני מרגיש אותו לפי אותם התכונות שאני רוכש בהשפעה, באהבה, בנתינה, מחוץ לי, לאחרים. זאת אומרת, עד כמה שאני יכול לצאת מעצמי לגבי האחרים, במידה הזאת אני מתחיל להרגיש גם כן שהבורא נמצא מחוץ לי. ואז לפי זה אני מרגיש אותו. זאת אומרת, יוצא שלהשפיע לאחרים, לזולת, זה כתרגיל, כאמצעי, כדי להגיע לגילוי הבורא ולהתקרב אליו.
Conocer al creador entonces es sentirlo.
אז לדעת את הבורא זה להרגיש אותו. לקלוט אותו.
¿Qué relación tiene esto con la adhesión a él?
מה הקשר עם הדבקות אליו?
הרגשת הבורא, מפני שהוא הפוך מאיתנו לפי התכונות, הוא כולו להשפיע ואנחנו כולנו לקבל, לכן התקרבות לבורא היא לפי השינוי שבאנו, שאנחנו הופכים את התכונות שלנו מקבלה להשפעה. ואז, אם אנחנו נבצע את זה, אז יוצא שאנחנו מגיעים להשתוות הצורה עמו. הוא רחום אף אני רחום, הוא חנון אף אני חנון, וכן הלאה. ואז יוצא שכך אנחנו מתחילים, לפי התרגילים האלו, להיות קרובים לכל האנושות, ודרך האנושות אנחנו מגיעים לקרבה לבורא.
לדבקות או אדסיון כמו אל קריאדור.
האם הדבקות עם הבורא אמורה להיות המטרה הראשית שבחיים של כל בן אדם? זאת היא המטרה?
כן. אנחנו בעצם נמצאים כאן אתכם בעולם הזה, במצב מסוים, מפני שיש לנו מטרה אחת בחיים שלנו, להפוך את הטבע שלנו מלקבל להשפיע, משנאה לאהבה, מניתוק לחיבור, ורק בשביל זה אנחנו קיימים. ברגע שאנחנו יכולים להתקרב זה אל זה, שזה קרבה השלימה, היא נקראת אהבה, אז אנחנו לפי זה מגיעים למטרת החיים. ובסופו של דבר נתגלגל כמה וכמה פעמים בעולם שלנו, נחזור ושוב נמות, נחזור ושוב נמות, עד שאנחנו בחיים האלו לאט לאט משיגים בכל זאת דבקות לבורא. זאת אומרת, נגיע לצורת ההשפעה, לצורת האהבה השלמה.
¿Cuándo va a ocurrir esto?
זה הולך לקרות.
זה הולך לקרות על ידי הרצון שלנו, על ידי זה שאנחנו מתפללים, מבקשים מהבורא שישנה לנו את הטבע שלנו. וכשאנחנו כן מתקדמים לזה, אז יוצא שאנחנו מבקשים מהבורא שישנה לנו את הטבע, וכך אנחנו מתחילים להרגיש איך שאנחנו יותר ויותר נעשים כמוהו. יש בינינו לבינו 125 מדרגות, אנחנו משתנים יותר ויותר ויותר ביכולת להשפיע יותר ופחות לעצמנו ויותר לזולת. ועל ידי זה אנחנו דומים לבורא יותר ויותר.
Significa entonces que este tema de la advekut,
זאת אומרת שהנושא של הדבקות קורה בצורה דרגתית?
כן. זה 125 מדרגות עד שמגיעים לדבקות השלמה.
¿De qué depende o qué condiciones tienen que existir?
במה זה תלוי או איזה תנאים הם הכרחים כדי לעבור מדרגה תחתונה לדרגה עליונה? איך אפשר לעלות בסולם הזה?
התנאים הם פשוטים, שאנחנו על ידי זה שחיים בעולם הזה ורוצים להגיע לפסגת ההתפתחות האנושית, להפכיות הרצון שלנו, אנחנו צריכים לארגן לעצמנו סביבה שהיא תעזור לנו להיות, במקום לקבל להשפיע, במקום לסנות לאהוב, וכך בכל דבר ובכל מצב, מקל לכבד. לכן אנחנו מארגנים כאלו קורסים, קבוצות, מקובלים כתבו על זה כבר לפני אלפי שנים, איך לעשות את זה, ואנחנו רק מממשים את זה. במסגרת ה... במסגרת המכון שלנו, במסגרת הארגון שלנו, יש הרבה מאוד קבוצות בכל העולם, איפה שאנחנו מלמדים, בדרך כלל מלמדים חינם, שכל אחד שרוצה לדעת, הוא יקבל הדרכה, והוא ירגיש עד כמה שהוא מתחיל לגלות מה זה נקרא להתקרב לבורא, איך למדוד את ההתקרבות הזאת, לממש אותה בצורה פרקטית.
Quiere decir entonces que eventualmente toda
lo אומר אז שבאיזשהו שלב כל האנושות חייבת להגיע למצב הזה של הדבקות, ויש לה את ההזדמנות להשיג את זה?
בהחלט כך. זה יפה אמרת. שאנחנו מחויבים על ידי חוקי הטבע, כוחות הטבע, לעבור שלבים מאוד לא נעימים בהתפתחות שלנו, עד שמגיעים למצב שאנחנו מכריחים את עצמנו, אנחנו חייבים, ואחר כך אנחנו מגלים שזה לא חייבים, שזה ממש מתנה גדולה שהבורא סידר לנו, שאנחנו יכולים להתקרב עליו ויכולים להיות דבוקים בו, מחוברים עליו. בזה אנחנו נכנסים למצבים שאנחנו לא מרגישים זמן עבר הווה עתיד, הכל זה פתוח לפנינו, שאנחנו לא מרגישים הבדל בין חיים ומוות, הכל נפתח בשבילנו. זאת אומרת, אנחנו מגיעים למצב כמו שאנחנו רק יכולים לתאר שנמצא בו הבורא, האלוקים.
De acuerdo al estado actual de la humanidad,
לפי המצב הנוכחי של האנושות, יחד עם כל מה שאנחנו רואים שקורה בעולם, כמה אנחנו קרובים או רחוקים מהמטרה הזאת שעליה אתה מדבר?
אני חושב שאנחנו קרובים, וגם כן כך כתוב בחוכמת הקבלה, ואנחנו רואים שמה שהיא כתבה חוכמת הקבלה במשך אלפי שנים, כך זה בדיוק קורה. לכן אנחנו חיים לפי חוכמת הקבלה בדור האחרון, מה שנקרא, ואנחנו נקווה שעוד נגיע בזמנים הקרובים למצב שאנחנו נראה את הסוף הטוב של כל המציאות.
Porque por ahora parecería un ideal
inalcanzable. לפי מה שרואים עכשיו, זה נראה כאיזשהו אידיאל בלתי מושג, כי הכל זה נראה באמת טוב ובור.
בהחלט, אבל זה תמיד ככה. זה כמו שלילה ויום, שיום מחליף את הלילה, ודווקא החלק הכי חשוך בלילה, הוא לפני שמגיע היום. וכך אנחנו באמת מבינים ובטוחים שמשך זמן קצר הקרוב אנחנו כן נעבור למצב שכולו יום, כולו אור.
דוקטור לייטמן, se nos terminó el tiempo.
דוקטור לייטמן, הזמן שלנו עזל וממש אף כמו תמיד. ולפני שנסיים, האם תוכל בבקשה לסכם את הנושא של היום של דבקות עם הבורא? מחשבה סופית.
דבקות בבורא זה המצב הכי גבוה, הכי חשוב. כל החיים שלנו צריכים להיות בסופו של דבר מכוונים לזה. כי אין לאדם מצב, מקום יותר גבוה, יותר חשוב, יותר רצוי מלהיות דבוק בבורא. שאז אדם נכנס לנצחיות, לשלמות, למקום שאין בו אף פעם שום עזק. ולכן אני חושב שהנושא הזה הוא צריך להיות מאוד מאוד מושך את כולם, בפרט שאנחנו חיים במצב שאנחנו הפוכים מהשלמות, מהדביקות, ונקווה שאנחנו כולנו נגיע לזה בזמן הקרוב. אנחנו נמצאים בכל זאת במצב שהוא כולו כולו דוחף אותנו לזה. כל היסורים האלה, כל הבעיות האלה, כל מה שנמצא בעולם הזה, כל האכזבה מהחיים שלנו. אז נקווה מאוד שאנחנו נבין נכון שכך זה הבורא מושך אותנו אליו. אז בהצלחה לכולנו.
Muchísimas gracias.
תודה רבה על כל ההתרשמויות שלך ושבררת את הנושא. עד הפעם הבאה.
תודה.